אנחנו היינו בפרק השלישי לקראת סופו, אני אחזור מעט אחורה. כן, המן כבר הפיל את הפור, כבר הלך אל המלך, המלך הסיר את הבעתו, נתנה להמן בן עמדת האגגית צורר היהודים, וכבר הולכים קדימה. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 בו, ויקראו, זומנו הסופרים, אנחנו רואים פה מעמד של כתיבה חשוב, ויכתב, ככל אשר ציווה המן אל החשדרפני המלך ואל הפחות, אשר על, כל, אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה, עם ועם כלשונו, בשם המלך החשברוש נכתב מטבעת המלך. אז אם כן, יש פה מעמד של כתיבה, מזמנים סופרים, והיא כתב, ויש תאריך גם לכתיבה הזאת, כן, יום חשוב, יום משמעותי. הכתיבה, אנחנו נראה אותה כאן, ואנחנו נראה אותה גם בפעמים, לפחות פעם אחת נוספת, מקבילה, זה הכתיבה של האיגרת של, שבעצם מבטלת, מרדכי ואסתר, אבל זו כתיבה חשובה שלוקחים את טבעת המלך וחותמים אותה. המעמד הזה של לחתום, לכתוב ולחתום בטבעת המלך הוא מעמד משמעותי, מעמד שיש תאריך לאירוע הזה, מזמנים אותם, כן, אז אם כן, זהו המעמד, ומשתפים את החשדר פנים, הפחות ואת השרים. החשדר פנים הם כמו מושלי הפרובינציות, איזה נציבים, שלוחיו של מלך, הפחות אשר על כל מדינה ומדינה, ושרי עם ועם. שימו לב, יש פה שלוחי המלך, מתחתם מושלים פחות על כל מדינה ומדינה, ואחרי זה שרים של העמים, אם כן, הכתיבה הזאת עוברת לכל השדרות. ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. שימו לב הביטוי הזה, נער ועד זקן, מה הוא בעצם? למה נער ועד זקן? טף ונשים. אני הייתי רואה פה איזה יחידת חיים שלמה. נער ועד זקן, זה לא כאילו מנער ועד, מלוחם ועד נער, או נער ועד זקן, זה בעצם לקטוע את כל מעגל החיים, מתחילתו ועד סופו, נער וזקן, וגם בציר נוסף, טף, עוד יותר, המקום הרך, המרכז, הלב הזה, הטף והאנשים, ביום אחד, ב-13 לחודש, 12 הוא חודש אדר, הוא שללם לבוז. פצ'גן הכתב, פצ'גן פירושו נוסח הכתב, כך באבן עזרא, אולי העתק, הכתב, להינתן דעת בכל מדינה ומדינה, גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. שימו לב, גלוי לכל העמים להיות עתידים ליום הזה, זאת אומרת, שולחים את הספרים האלה כמה זמן לפני? שנה. מה צריך שנה? מה זה שנה? זה מעניין. זאת אומרת, להיות עתידים ליום הזה, זה אומר ששנה מראש כבר מיידעים את כולם. ובעצם, מה? בחודש הראשון, ב-13 בו, והיום, מתי היום? בחודש 12, נכון? חודש הראשון, נכון. אז 11 חודשים, אתה צודק. אז אם כן, 11 חודשים מראש, אנחנו נראה בהמשך ש-11 חודשים מראש הם היו ימים של התכוננות. זאת אומרת, זה ימים משמעותיים, אנחנו עוד נחזור לדבר הזה כשנתאר את הקרבות אחרי האיגרת השנייה, אנחנו נראה מה היה שם, אבל בכל אופן, להיות עתידים ליום הזה, זה אומר שאנחנו מיידעים את כולם, ובעצם מכניסים את כל הממלכה לאיזה אנדרלמוסיה, לאיזושהי בוחשים בקדרה הזאת, בממלכה לקראת היום ההוא. גלוי וידוע לכל העמים להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים בדבר המלך. אגב, הרי המן הוא זה שהוביל את כל הסיפור. אבל אנחנו ראינו, הוא קיבל את טבעת המלך, והוא חותם בטבעת המלך, ואנחנו רואים פה איזה עמדה של המלך שנותן את החותמת, ובעצם הוא חתום, ונחתם בטבעת המלך, הרצים יצאו דחופים בדבר המלך. אז אני שואל, מה זה בדבר המלך? האם דבר המלך פיזית, זאת אומרת המלך אמר, או שבדבר המלך ביד המן? מה אתם אומרים? מה?
הוא
אמר לא הבנתי, אז המלך נוכח או לא נוכח, אתה אומר? שהוא לא נוכח, נכון? אני גם חושב. זאת אומרת, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. בבקשה. זה המשרד שלך, זה המנדט שלך. הכסף יינתן לך לצורך הפיתוח של משרד אבטחת אישים, או הגדרנו את אבטחת שלמה של המלך. בכל אופן, וממילא הסיפור, אף על פי שהוא דבר המלך, אבל הוא דבר המלך ביד המן, ואפילו לא כותבים את הדבר הזה. בסדר. מה?
זה כמו שמסביר מקרה, זה משנת המלך. זה לא כתוב שהמלך ציווה.
פסוק י"ג, ונשלח ספרים אל כל המדינות לבית, לא, לא בפסוק י"ג, איזה פסוק? לא שומע. י' ג'? ג'. אז בואו נראה רגע אחד. ואמרו עבדי המלך, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? טוב, שמה זה מצוות המלך הוראה להשתחוות לאמן. כי כן ציווה לו המלך. זה בסדר. זה כן ציווי של המלך. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא לא שלו. הוא נתן מנדט לטפל, אבל כל הטיפול וההחלטות הם בידיים של המן. טוב, חברים, אני רוצה רגע, בעקבות התיאורים האלה, לעצור רגע ולשים לב לאן הגענו. ראינו את מרדכי, איש יהודי, איש של עקרונות, איש של זהות, עומד ומתעמת עם המן, לא יכרע ולא ישתחווה באיזה דווקאיות כזאת, לא שומע לשאלותיהם של עבדי המלך, ובסופו של דבר אפשר לומר שההתנהלות הזאת מביאה את העם היהודי אולי לגזרה הקשה מכל. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער והזקן, טף ונשים ביום אחד. וואו. בואו ניכנס רגע אחד לנעליים של מרדכי, ואני שואל את עצמי, מה עובר על מרדכי? איך הוא מרגיש אחרי דבר כזה? מה קורה? זאת אומרת, עשית פעולות חזקות, והובלת מלחמה ומאבק, ובסופו של דבר, לשם הגענו, הגזרה הזאת, וברור לגמרי, ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, והעם היהודי נקלע כולו. כמו הייתי שואלת, מרדכי, אילו היית יודע שהסיפור עומד להגיע לשם, כך היית מתנהג? מה אתם אומרים? אילו ידע מרדכי שאי ההשתחוויה הזאת תוביל לאן שהובילה, האם היה נוהג אותו דבר? מה אתה אומר? לפי ההמשך נראה שכן, כי הוא לא ממצמץ, הוא לא ממצמץ, הוא לא נע ולא זע. בפעמים הבאות, טוב, אפשר להגיד שכבר נגזרה גזרה וזה חסר משמעות, ועכשיו לעצור את הסיפור, אין לזה שום משמעות, עכשיו רק תפסיד, אתה תאבד את שני העולמות. אבל בכל אופן, אנחנו לא רואים אותו בשום זיגזג, הייתי אומר. הוא מאוד מכוון. המילים לא יכרע ולא ישתחווה ראינו, שמתארות עתיד, כמו אומרות, זה לא תלוי בשום דבר. זה לא מותנה. איך אתה יודע שזה מה שיהיה? כי אני יודע מאיפה זה בא, שום דבר לא יעצור. יפה. אם כן, מרדכי הוא איש של זהות, וממילא אולי זהות בצורה שתיארנו, וזה המקום, זו היה העמדה, והדברים אינם תלויים בדבר, והעובדה הזאת שמה אותו באיזושהי מחלוקת מעניינת בתלמוד. מחלוקת בין רבא לבין רבנן. מכירים? דיברנו על זה? לא דיברנו על הגמרא הזאת. אז בואו, אני רוצה להביא לכם גמרא ממסכת מגילה דף י"ב עמוד ב'. קר אלי יהודי, אומרת הגמרא, כן, איש יהודי היה, אלמה מיהודה קעתי. וקר אלי ימיני, אלמה מבנימין קעתי. אז רגע, מבנימין או מיהודה? שואלת הגמרא. על זה מביאה הגמרא את עמדת רבנן, שאומרים, משפחות מתגרות זו בזו. משפחת יהודה אומרת, אנה גרים דמתיילד מרדכי. דלא קטלי דוד לשימי בן גרה. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא לא משבט יהודה, הוא משבט בנימין. לא רק משבט בנימין, הוא צאצא של שימי בן גרה. בן שימי, לך אחורה. ברור שזה לא אותו שימי, אבל אולי כן, אבל אז זה קופץ הרבה אחורה. זאת אומרת, אם הזיהוי הוא כזה, בן שימי, אז הולכים הרבה אחורה. אינני חושב שחזל התכוונו פה דווקא להבחנה היסטורית מדויקת שזה האיש, אבל בכל אופן הם קושרים אותו לשמעי, וזה במחנה המשותף בגמרא, שהאיש הזה הוא צאצא של שמעי. מה עשה שמעי, אתם זוכרים? במרד אבשלום, מה הוא עושה? סוקל את דוד באבנים, ואיפר באפר. זאת אומרת, הוא ככה נלחם בדוד. צצה איש אדמי, משיב עליך השם את בית שאול, את דמי שאול אשר מלכת תחתיו. שם מילים קשות, רואים שהוא כולו בעולם של שאול ומתנגד לדוד. בכל אופן, אז אם כן, אז למה משייכים אותו ליהודי? שימו לב, זה שיוך מדרשי, ברור שזאת לא הכוונה במובן הפשטי, אבל אומרים רבנן, שבט יהודה אומר, יש לנו זכויות על האיש הזה. ומהן הזכויות? דמתיילד מרדכי, נולד מרדכי כתוצאה מהעובדה שדוד הבליג ולא הרג את שמי. הרי על פי דין, היה מורד במלכות, יכולה להרוג אותו. אני הצלתי אותו, בלי זכויות כאילו, או בלי סיבה, והנה זה עלינו. אז אנחנו בעצם, יש לנו דיווידנטים, יש לנו נקודות טובות. יפה. ומשפחת בנימין אמרה, איש ימיני, מיני קעתם, מה זאת אומרת, אבל הוא משלנו, שבט בנימין, צאצא לשאול, בן קיש וכו'. רבא אמר, אתם זוכרים מה אומר רבא? מישהו זוכר?
הוא מעשה
נכון, כנסת ישראל אמר, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא. זאת אומרת, מה שאמרת זה משפחות מתגרות זו בזו, וכל אחת רוצה את הזכויות עליו. אבל כנסת ישראל הלכה למקום אחר. ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. ראו מה עשה לי יהודי, דוד, זה לא קטלי לשימי. מה עשית, דוד? למה לא הרגת את שימי? תראה, בגללך יצא מרדכי. מה זאת אומרת בגללך? דית ילד מיני מרדכי דמיקניי בהמן. שכינה בו המן, ובמילים אחרות, יצא ממנו מרדכי שעשה או סיכן את העם היהודי. והביא את המן, את חמתו ואת כינתו של המן בו. ומה שילם לי ימיני, גם, בעצם לאידך גיסא הזה על דרך הביקורת, דלא קטלי שאול להגג, דהתיילד מיני המן, דמצר לישראל. זאת אומרת, יש פה דיאלוג אחר. בין שבט בנימין לשבט יהודה. זאת אומרת, בכל מקרה, הגמרא הזאת אומרת, זה שבט בנימין ושבט יהודה. ובציר ההיסטורי היא קושרת את זה לסיפור של שמעי ולהתנהגותו של שמעי. אבל שתי אמירות. אמירה אחת שכל אחת לוקחת את הזכויות עליו, האמירה הראשונה זה רבנן, והאמירה של רבא שבעצם יש פה בדיוק להפך. זאת אומרת, לכל אחד יש את החובה ביחס אליו. דוד יש לו חובה ביחס אליו על מה, וזו הנקודה שאני רוצה להציף אותה, על מה? למה הצלת אותו? היית צריך להרוג אותו. למה? תראה מה. קם בן אדם וסיכן את העם היהודי. מה אתם אומרים? אתם ראיתם את הגמרא הזאת? אתה שמת פעם לב לגמרא הזאת? שיש פה עמדה שמבקרת את דוד, ובעצם בעיקר הדבר זה להגיד למרדכי, מרדכי, מה עשית? עכשיו, מעניינת העובדה... סליחה. סליחה. מעניינת העובדה... שהראשונות, זאת אומרת, העמדה הראשונה, היא מדברת על משפחות מתגרות זו בזו. איזה משהו במשפחה, משהו ב... יש בזה איזשהו ויכוח עממי. רגע, הוא עלינו. כל אחד רוצה את הזכויות. התיאור השני, לאידך גיסא, זה כנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? מה? כנסת זה לא רק כמות, כנסת ישראל זה לקחת את הכינוס הזה, המקום הזה שכולם ביחד, ולומר שבהיבט של המקום הזה, מרדכי, יש פה חוסר אחריות. חוסר אחריות יש פה בעצם, נכון? כאילו, ואז ללכת אחורה ולהגיד, חוסר האחריות הזה, מאיפה הוא מתחיל? הוא מתחיל מהסבא רבא של מרדכי. ומי הוא הסבא רבא של מרדכי? שימי בן גרה, ומי זה שימי בן גרה? הלוחם הגדול במלך ישראל דוד. הוא הלוחם. ואיפה הוא לוחם? הוא לוחם את בית שאול. הוא לוחם את, הייתי אומר, את הקדושה ואת הקנאות לדבר השם. כשדוד, זה משהו אחר. דוד פתח את הממלכה לרוחב ולהכלה כזאת שלא מתאים. לא מתאים. הוא מרבה לו נשים, והוא מגדיל את הממלכה. מרבה נשים. כמה נשים היו לדוד?
18.
מה?
18.
18? זה הרבה או מעט? איך יודעים ששמונה עשרה מותר? זה לומדים מדוד, זה לא חוכמה. זאת אומרת, הגמרא, כתוב לא ירבה לו נשים, ואז אומרים, נו, מי לנו מודל, איך נדע כמה זה, אז בואו נראה כמה דוד עשה, וממנו אנחנו לומדים הלכה. נכון? אז ההנחה היא דוד ודאי עשה נכון. אבל 18 נשים, מה אתה אומר? זה לא הרבה?
תלוי למי.
תלוי למי. אבל עד דוד אין דבר כזה. ודוד בוודאי פתח... הייתי אומר, מרדכי הוא איש של זהות וקנאות ואיזה איזה מין דבקות מאוד חזקה, מאוד לא תלויה, מאוד מרוכזת, מאוד תמציתית, לא יכרה ולא ישתחווה, וראינו את העמדה הזאת שלו יותר מפעם אחת, זה מקום אחד. איזה נאמנות לערכי יסוד בצורה הפשוטה והבסיסית שלהם. בניגוד לדוד, שמביא עולם רחב, עולם של מעבר. דוד מדבר עם כל העמים מסביב. אתם יודעים? עם כולם, עם כל המלכים. דוד הוא פותח את ממלכת ישראל למקומות. אגב, כשדוד נושא שתי נשים, מיד שלוקח שאול את מיכל ונותן אותה לפלטי בן לאיש. ממש כתגובה. מה זה הדבר הזה? מה זה? יש לך אישה? למה אתה צריך עוד? זה ממש נראה תגובה. אני לוקח את ביתי ונותן אותה למישהו אחר, כי אני לא מוכן לסבול את הדבר הזה. ומעניין את העובדה שמרדכי במובן הזה הוא צאצא, לפחות, לא יודע אם זה צאצא היסטורי, אבל זה צאצא רוחני לעמדה החזקה הזאת, שיש לה מקום, במקום בוודאי, וחלק מהסיפור, והיא חלק משמעותי בסיפור. יחד עם זאת, רבא פה אומר דברים... אני חושב, מעניינים, מאתגרים, לחשוב עליהם במונחים האלה, שבעצם לבקר את פועלו של מרדכי. רצית להעיר משהו?
לא יודע, זה שהם מגדירים את אישי יהודי דווקא מיהודה, זה לא שימון, אבל כי אחר כך שהעם, כי יגידו לו את המרדכי, וכסף מנשים את כל היהודים, אז מה, הוא מבקש רק את יהודה?
אני מסכים, זה מדרש, נכון. יהודי בפשט יכול לחרוג, בוודאי בתיאור של המגילה הוא חורג, ואני חושב שהמדרש הזה הוא לקח את היסוד של היסוד אולי של יהודי לקח, קיצור, יש פה, זה מדרש קודם כל, זה לא פשוטו של מקרא וזה לא שמעי, כן, יהודה להגיד שזה דוד שהשאיר אותו בחיים, ועל שם זה קוראים בוודאי שלא, אבל יש פה איזשהו רעיון עמוק, שדרך, שלוקח את האישיות שלו, כקשורה לשמעי, ובמובן הזה יש פה את, את הדווקאיות הזאת. אבל אני מסכים איתך, זה לא אמירה מבחינת, המילה יהודי זה לא פשוטו של מקרא, במובן הזה, אני מסכים. אבל כן, יש פה משהו מאוד חזק שלוקח אחורה, וכמו מראה, כן, הסיפור הזה בין מרדכי, עוד מעט נראה מי נמצא בצד השני בפרק הבא, אבל לראות את מרדכי במקום שמראה את המורכבות של הדבר הזה. זה בעצם המחלוקת הזאת בין רבא לבין רבנן. בסדר? יפה. עכשיו, טוב, אני עכשיו חוזר אל מרדכי. מה אתה אומר?
מה סותרים
אתה אומר, יהודה ובנימין זה עם ישראל, חוץ ממנו. טוב, יש גם לוויים על פניו, שבט לוי בתוך החשבון. כן, אבל זה לא מה שהמדרש הזה אומר. המדרש הזה מדבר על יהודה ובנימין בהיבט של יהודי וימיני. אתה צודק שיהודי וימיני זה מה שיש לנו. נכון, נכון. אבל ברור לגמרי שהמילה יהודי היא חורגת מעבר. אולי קשור לעובדה שבנימין כמו בלוע בשבט יהודה, אולי במובן הזה, אבל המילה יהודי בסופו של דבר היא ודאי מתייחסת לכולם, ולכן הזיהוי פה הוא רוחני יותר, וכן, נכון. טוב, חברים, בואו ניכנס רגע באמת למקום הזה של מרדכי, ואני שואל, מה הוא אמור לעשות עכשיו? הוא הוביל את הדברים לאן שהוא הוביל. כרגע נגזרה הגזרה. מה אמור לקרות? מה הוא אמור לעשות? אז על פניו, בלי שאנחנו יודעים את ההמשך, הדבר המתבקש זה להרים טלפון לאסתר ולהגיד, אסתר, בואי נשב ונחשוב מה לעשות, נכון? אסתר בפנים, יש לו שם, והיא אומנת הדסה, יש לו אחת שנמצאת בעמדה כל כך משמעותית, ובעצם לא באופן אישי, אין מה לעשות. זאת אומרת, הוא מבחינת יכולתו להוביל קדימה, עשה את המקסימום, עמד מול המן, אבל התוצאות, בשעה שהמפתחות נמצאות בידיים של המן, הן התוצאות הקשות שהדברים נמצאים, ובעצם היינו מצפים, מרדכי ירים קשר, ייצור איתה, יהיה דיבור ונראה לאן זה הולך. נכון? זה מה שמתבקש. בואו נראה מה קורה בפועל. אנחנו עוברים לפרק ד'. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. שימו לב, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה זה הדגש הזה? ידע את כל אשר נעשה. הוא מבין, הוא מבין בדיוק. הוא גם, ידיעה זה איזה מקום מחובר כזה, נכון? לדעת זה לא רק, זה אפילו לא להבין, להבין זה בינה. פה זה ידיעה, זה חוכמה ובינה ואיזשהו מכלול, הוא קולט, הוא מבין טוב טוב מה המשמעות, מה הנגזרת, מה, לאן זה הולך? הוא מבין טוב, ועכשיו הוא עושה מס.
מה יש עוד להבין חוץ מזה שירבו
נקמה? מה?
מה יש עוד להבין לדעת?
לא, זה להבין את הרקע, זה להבין את האישים, וזה להבין אולי מה צריך לעשות כרגע. ותכף תראה, הוא מוביל פה משהו. הוא מוביל פה איזו אסטרטגיה. הוא לא רק עכשיו עומד ובוכה, הוא עכשיו פותר את ה, הוא כרגע מוביל את השלב הבא. אז אבל אתה צודק, זה שאלה, ובואו נראה, ניתן לה פסוקים. עכשיו תראו מה הוא עושה בעצם. דבר ראשון, קורע את בגדיו. לובש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. אני שואל על הסדר, למה הוא לא? כאילו, הוא זועק זעקה גדולה, בוא נשאל שאלה, למה הוא זועק זעקה גדולה ומרה? זה ספונטני או מתוכנן? כל הצעד הזה שלו, מה אתם אומרים? זה ספונטני? בואו תשבו את זה למה שקורה בשטח, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, צום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. תראו דבר מעניין. אצלהם זה מתחיל באבל. אבל זה עמדה נפשית, פנימית. אחרי זה צום, אי אפשר לאכול. אחרי זה בכי, אחרי זה מספד, איזה לספוד על המצב, אחרי זה שק ואפר מציעים לרבים, אבל קודם כל מתארים מה קורה בלב, נכון? את האבל, את הבכי, את המספד, ובסוף שק ואפר. איך אצל מרדכי? ויקרא את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. נכון? זה נראה כמו מתוכנן. זה כמו עושה איזה מעשה. עכשיו אני שואל את מרדכי, מרדכי, למה פתחת בצעד כזה? במיוחד אני שואל, אנחנו רואים עוד רגע שאסתר מקבלת דיווחים על הצעד הזה, ותתחלחל המלכה וקורא משהו לא טוב בינך לבינה. אתה חשבת שזאת תהיה התגובה שלה? למה לא הלכת קודם לדבר איתה? למה צעד ראשון עושה פעולה חזקה, מתוכננת, לא ספונטנית, ורק בצעד שני מתחיל להיווצר בינך לבינה? למה אתה לא הפכת את הסדר? לפני הכל, יש לך מישהי בפנים, יותר ממה שיש, אי אפשר לתאר. תיצור קשר, תדבר. פרון, הוא שובר כלים. אז אני שואל אותו, למה אתה שובר כלים? מה זה מועיל? אז אם כן, אנחנו רואים פה צעד מתוכנן. הוא לא יושב בבית ובוכה. אם אדם מתאבל, אז נכון, יש איזה מקום. אתה עם עצמך, זה לא עם עצמו. זו יציאה בתוך העיר, גם יציאה, יוצא ממקומו, בתוך העיר עובר, ויזעק זעקה גדולה, סליחה, אני אומר לפני כן, כאילו קורע בגדיו, לובש שק ואפר, זאת אומרת, מתלבש, ממש מתכונן, איך? מתכונן עכשיו להיות, להופיע ברחוב עם צורה מסוימת, ממש מכין את עצמו, זה לא ספונטני על פניו, זה משהו מתוכנן. אגב, ויזעק זעקה גדולה ומרה, מישהו פה יכול להדגים מה לפי דעתכם היה שם? איך? מה זה היה? נו? יש לך מחשבה מה זה הזעקה הגדולה ומרה? מי עוד זעק זעקה גדולה ומרה? פתאום אני שומע את עשיו. נכון? לפי דעתי הזעקה הזאת של עשיו שלקחו לו את הבכורה, וואו. מפלחת את חלל העולם עד היום הזה. אפשר, כן, מה עשינו לעשיו? מה?
מפלחת גם אותנו.
גם אותנו, באמת. ברור לגמרי. נעשה שם דבר קשה בכל קנה מידה. בכל אופן, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, שימו לב, הוא גמר את הסיבוב, ועכשיו הוא בא למקום המפגש שלו עם אסתר, נכון? שער המלך זה המקום שהוא והיא נמצאים בתקשורת, המקום הקרוב ביותר. טוב, אין לבוא אל המלך, אל שער המלך ממש, לפנימה בלבוש שק, אז הוא מתייצב צעד אחד אחורה. טוב, עכשיו בואו נלך למגרש שלה, או לפני כן. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך בדתו מגיע, שימו לב, יש תגובה, אבל פה אפשר לראות את ההנגדה שבתגובות. פה זה תגובה באמת ספונטנית של כולם. של כן, אבל גדול ליהודים. איך יהודי מתאבל? איפה הוא נמצא? כל אחד איפה שהוא נמצא, אבל זה משהו פנימי. ממילא, אני לא אומר שאצל מרדכי זה לא פנימי, אבל אצל מרדכי זה מכוון. הוא מדבר עם מישהו, תכף אנחנו נבין מה הוא אומר פה. אז אם כן, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. שק ואפר, גם יש היבט ציבורי של שק ואפר שמציעים אותו לרבים, בסדר. עכשיו בואו נראה מה קורה עם אסתר. ותבוא נערות אסתר וסריסיה. שימו לב, באות הנערות, באים הסריסים ויגידו לה. מה הם אומרים לה? שאלה. ברור שהם אומרים לה שמרדכי עשה את מה שעשה, על סיבוב הסיבוב שלו בעיר ועל השק ואפר. האם הם אומרים לה גם את מה שכתוב לפני כן, ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו? זה מופיע אחרי שני התיאורים הללו, אז אני לא יודע, אבל זה סובל. מה? אז זו שאלה מעניינת, ואנחנו נהיה שם ממש. אנחנו נשאל את השאלה הזאת, האם היא ידעה מה קרה? האם היא ידעה על גזירת ההשמדה ליהודים? עוד נגיע לשם. אבל בכל אופן, מה?
מרדכי
אשר ידע
את מה שמרדכי ידע ואת מה שקבענו.
או מי מרדכי במדינת משתות,
מאיפה אתה מתחיל?
לא הבנתי.
מאיפה, אם הוא
אומר
שכבר
יגידו לה
זה ארוך, מאיפה
מתחיל? נכון. לא, אז בואו נראה. אז אם כן, קודם כל, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. שימו לב, אם כן, נערות אסתר והסריסים מעדכנים אותה לפחות בהתנהגותו של מרדכי. ולפני שאני קורא מה היא הגיבה, אני שואל את כולנו, מה היינו מצפים שתהיה התגובה שלה? מה?
לשאול אותו מה קרה.
לא מה שכתוב פה. מה כן?
לשאול אותו מה קרה.
אז תלוי. אם היא יודעת מה קרה, שיש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אז איך היא אמורה להגיב? יחד איתו, ללבוש שק וללכת. בסדר, לא דווקא, אבל מה זאת אומרת? את מבינה מה קורה? אז אם היא יודעת את המציאות, היא אמורה להגיב בדומה, בוודאי להבין אותו. ואם היא לא יודעת את המציאות, מה אנחנו מצפים? תבררי, תשלחי מישהו, או תבואי לדבר איתו, תגיד, מרדכי, מה קרה? מה קרה? נכון? זה מה שמתבקש. עכשיו שימו לב את התגובה, ותתחלחל. מה זה להתחלחל? איזה זעזוע, איזה סלידה כזו. נכון? המלכה? מה זה המלכה? מה אתם אומרים על הביטוי הזה, המלכה? איפה אסתר? איפה אסתר המלכה? אגב, זו הפעם היחידה במגילה שהיא נוכחת בכותרת הזאת, המלכה. זאת לא הפעם היחידה לגמרי, התיאור הזה נמצא, אבל לא מבחינתה, זאת אומרת. כן, המלך נבעת, המה נבעת מלפני המלך והמלכה, או הגם נכבוש את המלכה, במשקפיים של אחרים היא מופיעת. אבל פה, ותתחלחל המלכה כתיאור שלה, וממילא תיאור של עמדה נפשית של מלכה שסולדת מהמציאות הזאת, אז אני שואל, וואו, אסתר, מה זה המלכה הזאת? היא שולחת לו בגדים! חסרים לו בגדים כנראה. אם הוא לובש שק ואפר, סימן שהבגדים בכביסה או כאילו. מה זה? אני שואל אותה, מה זה הדבר הזה? אסתר שולחת לו בגדים, ושימו לב, תקרא אסתר להתך, היא קוראת להתך, הוא לא זמין, נכון? צריך לקרוא לו. מסריסי המלך אשר העמיד לפניה. לא סריס שלה, אלא לא פחות מאשר סריס של המלך. מה זה לשלוח למרדכי סריס של המלך? מה זה אומר? מה מרדכי יכול להגיד לו? אתה שולח את ה... הרי מרדכי מרד במלך, מדוע אתה עובר על מצוות המלך, נכון? כאילו כל הסיפור. אז לשלוח לו מישהו מטעם המלך, פוטנציאל נמוך של... נכון? או משתיק אותו, כאילו, מה הוא יכול להגיד, איך הוא יכול... אני שואל, אסתר, למה את לא באה לדבר איתו? עכשיו תשימו לב, כן? ותצווהו על מרדכי. מה זה ותצווהו על מרדכי? מה זה על? לא אל מרדכי בהדדיות. היא מצווה אותו על מרדכי. תמיד על זה מלמעלה. תמיד על זה סמכות, נכון? אני שואל, וואו, אסתר, מה קרה פה? עכשיו אני חוזר לשאלה, מרדכי, למה אתה לא הולך לדבר איתה? ולפתע אנחנו מבינים שמשהו קרה פה. משהו פה לא עובד, משהו פה רחוק מאוד מהתיאור שכולנו ראינו אותו בסוף פרק ג' שבו הוא יושב בשער המלך, קצף בקטן וטרש, כן? הוא אומר לאסתר המלכה והיא אומרת בשם, בשם מרדכי ומביאים גאולה לעולם ביחד. צוות עבודה. איפה צוות עבודה? אני מזכיר לכולנו שהוא התיישב בשער המלך כדי לתמוך בה. והנה הוא מגיע לשער המלך, אבל היא לא שם. ואין דיבור, ויש מלכה, ויש חלחלה, ויש ציווי, ויש התח. להסיר סקו מעליו, ושולחים בגדים. כנראה שיש לו בעיה עם הבגדים, וזה נשמע כל כך... הזוי, סליחה, לשלוח בגדים, תתלבש. זה פשוט לא יאומן, אבל אז אני באמת שואל, מה קרה? אסתר, מה קרה? מרדכי, מה קרה? נכון?
זה מישהו
ספציפי, הוא לא מסריסה, איזה דמות. נכון. התח הוא אדם עם שם, הוא אדם עם נוכחות, הוא אדם שיש לו מה לומר, ואנחנו עוד נגיע לזה. נכון, נכון. זו שאלה שאנחנו נשאל. אז אם כן, שימו לב, אז זו ההוראה שהיא נותנת להתך. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. תראו דבר מעניין. פסוק שלם, מה התוכן שלו? ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. פסוק שלם שהוא יצא. למה צריך פסוק שהוא יצא? מה חסר ותצווהו? ויגיד לו מרדכי. או לא משנה, מתחיל הדיבור ביניהם. למה אתה צריך פסוק שלם להגיד לי שהוא הולך בדרך אליו? עוד פסוק שיגידו שהוא, כאילו, למה זה צריך? מה? יפה, יפה. כשפסוק שלם מתאר את המעבר מפה לפה, וזה לא בדיוק מעבר, זה יציאה, ויצא התח אל מורד, כן, זה מעבר, אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, וואו. עוברים מפלנטה לפלנטה. אבל יש פה יותר מזה. ואני כבר שם פה רמזים דקים. ויצא התח אל מרדכי. מאיפה הוא יצא? המילה יצא, מה היא מספרת? הוא יצא אל מרדכי. כאילו עוזב, נכון? יש פה איזה תיאור מעניין, לא מובן מאליו, שכמו שם אותו בעמדה של עוזב ועובר אל מרדכי. בואו נזכור את המשפט הזה ואני אמשיך עוד קצת. ויגד לו מרדכי, רגע, לפני ויגד לו מרדכי, מה היינו מצפים שיהיה כתוב פה? הרי הוא קיבל הוראה, נכון? ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה על מה זה. אם הייתי מנסח, הייתי צריך לכתוב ככה. ויצא התח אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך. ויבוא אל מרדכי ויאמר לו, מה זה ועל מה זה? נכון? זה מה שאמור להיות כתוב. תחת זאת, הופ, משהו התהפך.
מרדכי הקים אותו, זאת אומרת, מיד נשפח לפניו כזה.
מרדכי, זה מעניין, אבל מרדכי, שימו לב, כבר משהו התהפך פה. ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן הכתב, כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות אליה לבוא אל המלך, להתחנן או לבקש מלפניו על המה. תחת הציווי שאמור היה לבוא במסלול הזה, משהו פה התהפך. ובעצם הייתי אומר, מרדכי שולח שני שדרים. שדר ראשון, אינפורמציה. הוא סוקר את המציאות, את ההשתלשלות, כל אשר קראו, פרשת הכסף, וכולי וכולי. כן, הוא בכל אופן, איזושהי השתלשלות, שעוד נדבר על טבעה בהמשך, זה החלק הראשון, אבל החלק השני הוא לא פחות חשוב. מה? להגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחננו ולבקש מלפניו על המה. אחרי התיאור הזה, בבקשה ישורה תחתונה, בפקודה. עכשיו תראו מה קרה פה. היא שלחה את התח לצוות על מרדכי, ומה אומר לה מרדכי? סליחה? את מצווה אותי? בבקשה. הוא אומר להתח, לבוא אליה, להגיד לה, ולצוות עליה. אני מצווה, לא את מצווה. נכון? יש פה ציווי מול ציווי. על מול על. כן, זה המצב הנורמלי עד היום, שאין אסתר מגדת אמר מולדתה, כאשר ציווה עליה מרדכי, או יש שני ניסוחים לדבר, אבל ודאי, עד עכשיו, הוא אומן, ותהי לו לבת. שימו לב, קורה פה דבר, לא יאומן. אז ויבוא התח, ויגד לאסתר את דברי מרדכי, מעניין. שימו לב, פה כן רואים, השדר של מרדכי עובר הלאה, השדר של אסתר לא ברור. לפחות אין לו במה, אין לו. עכשיו, ותאמר אסתר להתח, אז אם כן, עכשיו הוא הגיע, ותצווהו אל מרדכי. אמנם ותצווהו, בעמדת סמכות כלפי השליח, אבל זה בינה לבין השליח. אבל זה לא עובר בצורה הזאת אל מרדכי, ותצווהו, זה כן, אתה עכשיו מחויב ללכת למרדכי, יחד עם זאת, אל מרדכי, מה מספר לי? משהו התרכך, נכון? יפה, משהו התרכך. ואז שימו לב מה היא אומרת. כל עבדי המלך, ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה, אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחת דתו להמית. לבד מאשר ראשית לו המלך, את שרבית הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום. שימו לב, מרדכי שלח שדר ברור, לצוות עליה לבוא למלך להתחנן, ליפול לפניו. והנה יונה ואומרת, עוזבת רגע את ותתחלחל, עוזבת רגע את המלכה, עוזבת רגע את כל הגינונים ואת כל ההוראות והפקודות, ואומרת, אני בבעיה. ומה את בבעיה? כל עבדי המלך יודעים שמי שנכנס אל המלך, אחת דתו להמית. אלא אם כן המלך חונן, אבל נקודת המוצא מת, אלא אם כן תהיה חנינה. עכשיו אני שואלת, אסתר, סליחה? את כמו כל איש ואישה? מה, את לא המלכה? מה, לא ראינו הנחה למדינות עשה, ויתן מסד כיד המלך, משתה אסתר, ראינו שורה של התלהבויות, איך המלך שמח, איך המלך חגג. את כמו כולם? נכנסת? מתה? ואני לא נקראתי למלך זה 30 יום. למה לא נקראתי למלך? והנה אנחנו פתאום מגלים, וואו, שימו לב מה קרה לאסתר. פעמיים. פעם אחת מול מרדכי ופעם אחת מול אחשוורוש. מול מרדכי היא המלכה, ותתחלחל והבגדים וכל השורה הארוכה הזאת זה מול מרדכי. ועכשיו אנחנו מגלים שגם מול אחשוורוש בעצם משהו קרה. כולנו זוכרים איזה תיאורים היו פה ברגע שהמלך מצא אותה. ויהב המלך את אסתר מכל אנשים. ותיסחן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות, והמלכיה תחת ושתי, משתה גדול לכל שרה ועבדיו, משתה אסתר, הנחה למדינות, ויתן מסד כיד המלך. איפה כל זה? מה קרה? התיאור הזה, הוא בעצם מחייב אותנו ללכת שלושה צעדים אחורה, אופ, לחזור לאירועים ולראות, רגע, משהו פה קרה. אנחנו נרדמנו בשמירה, פספסנו פה משהו, אבל משהו פה הלך למקום אחר לגמרי, וברור לגמרי שהמגילה אמורה להסביר לנו, אמורה לתת לנו משמעות, פשר, מה קרה בשני ערוצים. אז בואו נראה אם אנחנו יכולים להיכנס לזה. לא ממש, מישהו רוצה לשאול שאלה?
כן.
אבל זה לא אומר שזו התוכנית שלה, זה מה שקורה בפועל. היא תכננה משהו אחר, היא תכננה לצוות, היא קוראת לאחד מסריסי המלך, ו... לא ברור שזו התוכנית שלה. מה?
היא קוראת לו, היא קוראת לו בשם. היא לא קוראת לסריס המלך.
נכון. אז אתה שואל...
מהרותיה הוא לא אומר, מהרותיה היא לא צלטה, אבל הוא גם לא אומר כמו מרדכי. הוא לא יוזם.
כן, השאלה בעצם אתה שואל, מדוע קוראת דווקא להתך? נכון? טוב, בוא נשאיר את זה, אנחנו נטפל בשאלות האלה שבוע הבא. בואו ניתן עוד שאלה, אם כבר אנחנו ככה בשאלות, אז עוד שאלה אחת. תסתכלו יחד איתי לסיפור שמספר מרדכי להתך. הוא בעצם משחזר, כאילו נראה שהיא לא יודעת, היא יושבת בארמון ולא מבינה מה קורה פה, אז בבקשה אני רוצה לעדכן מה הסיפור, תביני את המציאות. ומה המציאות? ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו. מה זה קראו? שאלה. קרא לי משהו, מה זה קרא לי? כאילו, נכון? המילים קראו. מה זה? השתחוויות זה לא קרה, אתה לא השתחוות. זאת אומרת, זה לא קרה לי. אתה יכול להגיד, אני מרדתי במישהו, אני אספר לך מה קרה לי. זה לא מדויק, כאילו, אני אספר לך מה עשיתי, זה תיאור מדויק, כי זה פעולה שלך. קרה זה כמו מאליו, זה לא להתייחס לעיקר בעצם, אז לא פשוט. ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם. מה אתם אומרים על זה? ידע את כל אשר נעשה, אמרנו. אבל מה זה קשור? הרי פרשת הכסף התבררה בסוף כמה? כלא רלוונטית. הכסף נתון לך. אז למה הוא מזכיר את זה? מישהו פה היה מזכיר את זה? אני עכשיו אספר לך, הוא, פרשת הכסף. מה זה פרשת כסף? אין פה, זה לא פרשה. ולמה זה הנושא? זה מה שאתה עכשיו שולח דיווחים? לא, תדעי לך, היה פה את הסיפור של הכסף. מה? אבל, אז אני שואל, מה זה? למה זה הנושא? מה אתה אומר? כן, אבל אשר אמר אמן לשקול, אתה אומר, זה גם להגיד שאחשוורוש לא קיבל. טוב, אני משאיר את זה בינתיים פתוח. ומה?
שתדע, גם מי עומדת וגם שלא תרצה לפעול דרך אמן. חוץ מזה לא נראה שהוא מזכיר את המן.
מה אתה אומר? רק פה, הוא מסביר שהמן הוא אמור
לתוך העסק. אבל זה שם הסיפור, הוא נראה רגף אשר, כי הוא ברור, הוא לא אומר את הגזיר, הוא אומר, אבל רגף אשר אמר המן, יש כל, יש לי צבע לך מראש, אבל אני לא יודעים להגזיר.
אז מה אתה טוען? אז לא, לא הבנתי מה הייתה התרחשות ביניכם. מה אתה אומר?
שהוא מסביר לה שאמרנו חלק מהסיפור, שאמרנו בעייתי, לא יודע מה, שאתה נעשה לפעול בעצם,
הוא לא יודע איך פרשת הכסף, שיגיד שאת הגזירה על מניע זה.
מה, אבל למה צריך, כאילו, המן, הסיפור של המן, זה הפור והגזירה, והחותם המלך, זה הנושא פה. לא? פה, בהמשך הוא לא מזכיר. ואת פצ'גן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם. נתן לו להראות את אסתר ולהגיד על הוצבות עליה וכו'. זאת אומרת, מבחינת המן זה פרשת הכסף, ואחרי זה את פצ'גן כתב הדעת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו, זאת אומרת, הוא בעצם נותן לו את הנוסח הזה, מה שראינו בסוף הפרק הקודם, בפסוק י' פצ'גן הכתב לינת אין דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל עמים להיות עתידים ליום הזה, את הדבר הזה הוא מראה ואז לצוות עליה וכו'. אז בעצם החוליה השלישית היא הגיונית, את פצ'גן הכתב בעצם להראות על מה מדובר. כל אשר קרה הוא זו שאלה, ופרשת הכסף זו שאלה עוד יותר גדולה. כן. אבל למה דווקא כסף? תגיד שהוא קיבל את הטבעת. כאילו, הכתב, הסיפור, פרשת הכסף, זה גם ביטוי. פרשת הכסף, אתה לא שם לה עצימות כל כך. אתה בעצם, עוד פעם, תחדד את הנקודה שאתה אומר? אבל גם בלי כסף זה נכון. גם בלי כסף אפשר את זה לתת בצורה בהירה. אתה יכול להגיד שהמן אמר וגזר.
למה יש חותם שאומר?
אם אתה מספר לילד
שלך... אז ויסר את הבאתו, יש סיפור. הכסף הוא לא... יש סיפור. ויסר המלך את הבאתו ויתנה להמן, צורר היהודים. והוא השתמש בה ונחתם בטבעת המלך, ויש פה סיפור מאוד ברור, אפשר לקצר אותו כשאתה כותב בסיפור מקראי. אין סיבה ללכת לפרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך. את מה זה משרת הסיפור, על פנה? אתה שומע, יש פה להסיט את הדיון לאיזשהו מקום אחר. מה?
אני חושב שזה יגיד שהכסף מבטא כמה זה חשוב למן, שהוא הוציא המון כסף.
תראה, כסף, אמר המן לשקול, זה כסף שהוא מקבל אותו בביזה. כאילו, הורגים, ויש הרבה יהודים והרבה כסף, ועל פניו, זה הכסף פה בעצם שעומד להיות. זה מסתדר עם מה שאתה אומר? זה סותר, כאילו. כי פה זה לא שהוא משקיע כסף, זה מקבלים כסף בעצם. טוב.
כתוב על המה, כלומר, וזה תוכנית של...
לא הבנתי.
הוא מבטל את מה שאומר מקודם שהוא ציווה עליה לא להגיד את המת מלאדה, הוא אומר להתחיל אל המה, כלומר תגיד לי אם איפה את מגיע.
טוב, יש פה הרבה שאלות שאנחנו נשאל את כולן בפעם הבאה ונחזור לפרשה הזאת עם הרבה תובנות חדשות. ברכת השם אליכם.